ברוכים הבאים לשיעור דף היומי של מפת התלמוד, ברכות דף י' ט'. אל תשכחו להקליק על הדף כדי לצפות בדף מסומן, כדי להפיק מרב התועלת רצוי ביותר שהלומד יכיר את שיטת הסימונים. חומר הסברה נמצא תחת הכותרת למד את השיטה בדף הבית. שיעור שלנו מתחיל היום שלוש שורות מראש העמוד. אנחנו ממשיכים בנושא הנפטרים המתים. אמר רבי יצחק, כל המספר אחרי המת, מי שמספר בגנות אדם שנפטר אחרי שהוא נפטר, כאילו מספר אחרי האבן. עכשיו, מה ההשוואה לאבן? איקא דאמרי דלא ידי, יש שמסבירים שפשוט כמו שהאבן אינו יודע, גם המת שהוא מת הוא לא יודע מאומה, הוא לא יודע מה שמספרים עליו. ואיקא דאמרי דידי, שהמתים כן יודעים ולא אכפת להו. אגב, שתי הדעות האלו נראה לומר שהן משקפות את הגישות שראינו בדף הקודם. שואלת הגמרא, איני והאמר רב פאפה, חד אשתי מילתא בת רי דמור שמואל. היה אחד שסיפר בגנותו של שמואל, אחד מחשובי האמוראים ביותר, ונפל קניה מתללה. קניה, רשי מסביר, זה קנה גדול, כמו קורה, קורה כבדה שנפלה מן הגג. תללה זה גג, ובזעה לארנקה דמוחי, ושיבר או רצץ את גולגלתו. אז רואים שיש קשר בין מה שמספרים נגד בגנות המת ומאורעות שקוראים לאותו מספר. אז איך אתה אומר שזה נחשב ככלום, שכאילו זה מספר אחרי האבן? עונה הגמרא, שאני צור במרבנן, המקרה של שמואל, שהוא היה מגדולי המוראים, זה שונה. צור מרבנן תלמיד חכם, המקרה של סיפור גנות על תלמיד חכם, זה שונה. דיקות שבריחו טבע ביקרי, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו שהוא תובע את כבודו ונוקם על מה שנאמר בגנות התלמיד חכם. אמר רבי יהושע בן לוי, יש פה פס כפול שהוא מדגיש את שמו של רבי יהושע בן לוי, יש כאן שני מימרות שלו. כל המספר אחר מיתתן של תלמידי החכמים, שוב, מי שמספר בגנות תלמיד חכם נופל בגיהנום. אנחנו גם רצינו להדגיש את המימרות או ההתייחסות לסיפור גנות על תלמיד חכם, אז אנחנו הבלטנו את זה בצורת הגיאומטרית שרואים סביב הביטוי כל המספר. אז הוא אומר שמי שמספר אחר מיתתן של תלמידי החכמים נופל בגיהנום, שנאמר, והמתים הקלקלותם יוליכם השם, השם את פועלי אבן שלום הישראל. והדרשה פה זה אפילו בשעה ששלום הישראל, זה המצב אחרי פטירה, שכבר הוא לא אותו שמספרים אבל לא יבוא להתווכח, הוא כבר מת. אז זה שעת שלום, שלא יבוא לנצויה, כמו שתוספות אומר, יוליכם השם את פועלי האבן. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יוליך אותם לגיהנום. ברשי, שורה שנייה, הוא אומר, ומתים עקלקל אותם, לאיל מיני, דיינו זה פסוק ד', כתיב, היטיב השם לטובים, וסמיך לי, ומתים עקלקל אותם, ומחרים את חובותם יותר על זכויותם, לאותותם לקף חובה. אז כאילו שמספרים בגנות אדם, זה כמו שהוא מכריע אותו לחובה, יוליכם השם את פועלי האבן לגיהנום. ממשיכים בגמרא, תנא דבי רבי ישמעאל, אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה, אל תהר אחריו ביום, שמה עשה תשובה. זה בהקשר סיפור גנאי על תלמיד חכם, זה יכול להיות מצב שאדם ראה תלמיד חכם שסרח, שעשה משהו לא רצוי, ואז זה מביא אנשים לספר עליו. אז תנא רבי שמואל אומר שזה לא יהיה סיבה לדבר סרה על תלמיד חכם, כי מן הסתם הוא עשה תשובה. כאן הגמרא שואלת בתמיה, שמה עשה כדאיתך? מה אתה חושב, שמה? אלא ודאי עשה תשובה. אז התלמיד חכם שהוא עבר עבירה בלילה, אין כבר מה לדבר נגדו, כי הוא מיד עושה תשובה. והני מילי בדברים שבגופו. זה נכון לצאת מהנחה שהוא עשה תשובה מעצמו, בדברים שזה שייך אליו. מצוות שהן קשורות אליו, אפשר לומר מצוות של בין אדם למקום, אבל בממונה, אם תלמיד חכם עשה עבירה ממונית, שהוא פגע במישהו ממוני או גרם הפסד למישהו, אין תשובה עד מהדר למראה, אין תשובה עד שהוא מחזיר את הפיצוי או ההפסד לאותו אדם שנפסד. ואמר רבי יהושע בן לוי, ב-24 מקומות בית דין מנדים על כבוד הרב. לפני שנתקדם, רצוי לנו לומר שזה נושא ארוך. בצד כתבנו הנושא נידוי. נידוי זה כמו חרם שמחרימים אדם עבור זלזול רבנן. ובצד יש צד הגמר, בצד ימין של טקסט הגמרה רואים נון בעיגול עם קו מקווקו שיורד, זה נקרא נקודה ארוכה. כל השורות האלו באים לפרש את הנאמר עכשיו. ושוב, כמו שאמרנו מקודם, זה עוד מימרה של רבי ישוע בן לוי. אז הוא אומר, ב-24 מקומות בית דין מנדים על כבוד הרב, שבגלל זלזול איזושהי תלמיד חכם או רבנן, בית דין נכנסים לתמונה ומחרימים אותו מזלזל. וכולן, וכל 24 מקומות האלו, שנינו במשנתנו. אפשר למצוא אותם במשניות. אמר רבי אלעזר, איך? רבי אלעזר תמם. איפה זה? איפה 24 מקומות במשניות שרואים שמנדים על כבוד הרב? אמר לי, אז רבי שוב הלוי ענה לו, לכי תשכח, אתה תצא תחפש ותמצא. נפק דק וישכח תלת. אז רבי אלעזר התאמץ, הוא מצא שלושה מקומות שרואים נידוי על כבוד הרב. ומה שלושה מקומות? המזעזר בנטיל את ידיים, והמספר אחר מיטתן של תלמידי חכמים, והמגיס דעתו כלפי מעלה. מגיס דעתו כלפי מעלה זה אדם שמתפלל מתפלל בחוזק יתר, כפי שנראה בגמרא, שהוא מציב גבולות כלפי מעלה, כלפי בורא עולם, כפי שנסביר בהמשך. רואים סימון מעוין, ובצד תחת הכותרת מבנה כתבנו דוגמאות במשניות להנאל, דוגמאות שלוש הדוגמאות שרבי אלעזר מצא הם עכשיו מובלטים על ידי הסימון הזה המעוין. המספר אחר מיטתן של תלמידי חכמים, מה היא? תתנן, יש כאן מקור, הוא היה אומר, הוא זה הולך על עקביה בן מהללאל, אחד מהתנאים המוקדמים שהיה מגדולי ישראל בזמן מוקדם. אז הוא היה אומר, אין משקין לא את הגיורת ולא את המשוחררת. זה בקשר לסוטה, אישה נשואה שהיא בחשש זנות עם גבר אחר, מביאים אותה לבית המקדש והיא שותה ממי הכיור, ויש תהליך שמתואר בתורה בפרשת נשא בספר במדבר. אז הוא אומר, שעקביה אומר שלא משכין לו אישה שהיא גיורת ולא את המשוחררת. וחכמים אומרים משכין, הם אומרים שכן משקים נשים כאלו. ואמרו לו, והחכמים אמרו לעקביה כהוכחה, מעשה בקרקמית שפחה משוחררת בירושלים. קרקמית זה או שמה או שם מקומה, אבל מדובר פה בשפחה שהייתה משוחררת, והשקוע שמעיה ואבטיון. ושמעיה ואבטיון שהיו גדולי הדור, הם כן השקו אותה, טיפלו בה כאילו היא כסוטה, אם אפשר לומר סוטה רגילה. ואמר להם, ועקבי בן מלל השיב, זה לא הוכחה, דוגמה השקוע ונידוהו, ומת בנידויו, וסקלו בית דין את ארונו. עכשיו הביטוי דוגמה השקוע, עקביה מוצג פה כאומר לחכמים ששמעיה ואבטיון הם עצמם היו דוגמה, הם היו דומים לה, דהיינו הם היו גרים, וגרים ומשוחררים הם כלולים ביחד. ואני אומר, עקביה אומר שלא משקים אותם, זה ששמעיה ואבטיון שהם עצמם היו גרים, אז היה להם אינטרס אישי להעלות בדרגה אחת כמותם, ולכן הם השקיעו, הם השקוע, אבל אחרים לא היו משקיעים אותה. רש"י כותב דוגמה השקוע, על שהיו דומים להם, הם השקוע, שהיו שמעיה ואבטיון מבני בניו של סנחריב, כאמרים בגיטין פרק הנזקין. אז מאחר שהם היו ככה, אז זה היה אינטרס שלהם להשקות אותה, כי זה יגביר גם המעלה שלהם להיות כמו יהודים ישראלים רגילים. עכשיו דיבור כזה במיוחד על גדולי הדור כמו שמעיה ואבטיון, זה היה זלזול גדול, ולכן כפי שמסופר פה במשנה במסכת עדויות, ונידו, הם נידו, החרימו את עקביה בן מהללאל, והוא נפטר באותו מצב. ומה שקורה כשאדם נפטר במצב של נידוי, סוקלים את הארון, זאת אומרת שמים אבן על ארון אותו אדם. והמזעזע בתחילת ידיים מה היא? דתנן, אמר רב יהודה. עכשיו יש פה מקור תנאי שקשור למקור שלמדנו עכשיו עם עקביה בן מהללאל וחכמים. רב יהודה הוא אומר שחולק על המקור הקודם. אמר רב יהודה, חס ושלום שעקביה בן מהללאל נתנדה. זה רחוק מהמציאות לחשוב שהוא זה שנידו אותו, כי הוא היה צדיק עצום, שאין עזרה ננעלת על כל אדם בישראל בחוכמה ותורה ביראת חטא כעקביה בן מהללאל. פה יש אזכור לדין של הקרבת קורבן פסח שבזמן בית המקדש, וזה מראה שמדובר פה על תקופה קדומה ביחס לתקופת התנאים, שעקביה בן מהללאל היה בזמן בית המקדש שהיו עדיין מקריבים קורבן פסח. ובשם קיצור אנחנו לא נרחיב על כל הרקע של הקרבת קורבן פסח, אבל כשישראל וכל עם ישראל היו משתתפים בקורבן פסח, כשהיו נועלים שערי עזרה על הציבור כדי שיקריבו את קורבן פסח בבית המקדש, הוא היה הגדול שבכולם. אלא את מי נידו? היה סיפור באותו תקופה שנידו מישהו, מה היה סיפור? אומר רב יהודה, את אלעזר בן חנוך שפיקפק בנטילת ידיים. מה הקשר לזה ומה שאמר רבי שמעון לוי שב-24 מקומות מנדים על כבוד הרב? אז נטילת ידיים זה מצווה דרבנן, שמי שמזלזל במצוות נטילת ידיים זה נחשב מזלזל על כבוד רבנן. שאז הוא פיקפק בנטיל הידיים, וכשמת שלחו בית דין והניחו אבן גדולה על ארונו למתחה שכל מתנה ושכל המתנדה ומת בנידויו, בית דין סוקלים את ארונו. דוגמה שלישית שמצא רב אלעזר המגיס דעתו כלפי מעלה, מהי דתנן. שלח שמעון בן שטח לחוני המעגל. מי שמכיר את המשניות במסכת תענית, אז בטח יזכור סיפור של שנות בצורת, וחוני המעגל הוא התפלל לקדוש ברוך הוא עבור גשמים, והוא הציב גבולות כאילו הוא עשה עיגול, ואמר באמצע העיגול, ואמר שהוא לא זז משם עד שהקדוש ברוך הוא יוריד גשמים. צורה תפילה כזאת כלפי מעלה זה נקרא מגיס דעתו כלפי מעלה, זה מפריז על המידה בחוזק התפילה. אז שמעון בן שטח שלח לחוני מעגל, צריך אתה להתנדות ולמלא חוני. אתה אם לא היית חוני הידוע כצדיק עצום, צדיק גדול, אז גוזרני עליך נידוי שכל מה, אבל מה נעשה, אבל מה נעשה, אבל מה אעשה שאתה מתחתה לפני המקום ועושה לך רצונך כבן המתחתה לפני אביו ועושה לו רצונו. זה יש לך קשר מיוחד עם בורא העולם, כמו ילד קטן שמתחתה, זה צורת הבחיות והבקשות שילדים, שמאפיין ילדים כשמתלוננים ומנדדים את הוריהם, אז אתה ככה עם הקדוש ברוך הוא והוא עושה את רצונך. ועליך הכתוב אומר, ישמח אביך ואמך ותגל יולדותיך. אז עד עכשיו סיימנו את הנקודה הארוכה שרבי יהושע בן לוי אמר שיש 24 מקומות שבית דין מנדים על כבוד הרב, וכולם נמצאים במשניות, ורב אלעזר יצא ומצא שלושה דוגמאות. שורה דוגמה בתו לקה והעיקה, מה, למה הוא לא יכול למצוא יותר מקומות? יש, הרי יש עוד. תתני רב יוסף, ובצד כתבנו את הבלטנו את המשולשים במבנה, כתבנו הצעות נוספות לנידוי על כבוד התורה, ולמה רב אלעזר לא הזכיר גם אותם. אז יש פה, והעיקה תתני רב יוסף, תודוס שם אדם, תודוס איש רומי, הנהיג את בני רומי לאכילן גדיים מקולסים בלילי פסחים. הוא היה מנהיג או מדרבן אנשים להכין גדי, לשחוט ולאכול גדי מקולס. אדם שצולע גדי בשלמותו על שיפודים, והיה זה ברומי, והוא עשה את זה בליל פסח, הוא הציע להם לעשות את זה בליל פסח, זה להזכיר את קורבן הפסח בבית המקדש. שלח לי שמעון בן שטח, אלמלא תודוס אתה, זה מזכיר את הסגנון של שמעון בן שטח, שדווקא זה אותו שמעון בן שטח ליעל, עם חוני המעגל. אז הוא אומר שאם אתה לא היית את הצדיק הידוע תודוס, גוזרני עליך נידוי, שאתה מאכיל את ישראל קודשים בחוץ. אז שאתה יגרום לכך עקב המנהג שלך, אנשים יחשבו שזה קורבן פסח על אמת, והרי זה בעיה של אכילת קודשים חוץ ממקומם, היינו בבית המקדש בירושלים. רש"י, הדיבור מתחיל ממול, גוזרני עליך נידוי, והיינו נמי לכבוד הרב, שאסרו חכמים את הדבר לפי שהוא קרוב להכיל את ישראל קודשים בחוץ, שהרואה סבור שהקדישו לשם פסח. אז גם זה נחשב כבוד חכמים. ואם לא, הוא לא היה איש צדיק וידוע ככזה, הוא היה ראוי לנידוי. אז למה רב אלעזר לא הזכיר את המקור הזה? הגמרא עונה, במשנתנו כאמרינן, והברייתא היא. מקור הזה עם תודוס זה ברייתא, זה לא משנה. ומה שרב יהושע בן לוי אמר, שיש מקורות, ש24 מקורות שמנדים על כבוד הרב, הוא התכוון לומר, כמו שהוא אמר בעצם, במשניות, להפוקי ברייתות. שואלת הגמרא ומתניתין לקה, טוב, אבל משניות עצמם אין והעיקה עד אתנן, מה עם המקור הבא? המקור הזה מתייחס לסיפור ידוע במסכת בבא מציעא עם רבי אליעזר הגדול וחכמים, שהיה ויכוח ביניהם בנושא תנור וקבלת טומאה עבור אותו תנור, אבל לא תנור רגיל, זה תנור שחתכו אותו בחוליות, וזה תנור שנעשה במקור מחרס, ו אם התנור הזה נטמא, אז צריכים לנתץ את התנור. מה הם עשו? הם חתכו את התנור בעיגולים, בחוליות, ואחר כך החזירו אותם אחד על אחד, בכך שהם שמו חול בין כל עיגול ועיגול, ובכך בנו חדש תנור. אז הם שמו בין כל חוליה וחוליה חול וטיט, ובכך חיברו את התנור חזרה. עכשיו, החיבור הזה על ידי טיט הוא חיבור שמחזיק ממד, אבל לא הכניסו אותו חזרה לכבשן. אז האם מסתכלים על החוליות המקוריות שהם היו מחרס שהוכנס לתנור, הוא שהוכנס לכבשן לחזקו בעיצור המקורי, ויהיה עליו דין כלי חרס שמקבל תומה, או לא, לא מדגישים את החוליות המקוריות, אלא מסתכלים על כך שעכשיו בין כל חוליה וחוליה יש חול וטיט, וזה לא נחשב כלי חרס, ובכך הוא לא יקבל תומה. זה היה להם ויכוח, וכאן המשנה שאומרת את זה, חתכו חוליות ונתן חול בין חוליה לחוליה, רבי אליעזר מטהר וחכמים מטמאים, וזהו תנורו של אחנאי. פה יש קטע של גמרא שנמצא באמצע מקור, לכן הוא מסומן בסוגריים, אבל נקרא אותו ישר. מהי אחנאי? מה זה הלשון הזה של אחנאי? זה תנור, אחנאי זה נחש. אמר רב יהודה משמואל, מלמד שהקיפו הלכות כאחנאי זה ותימור. היה ויכוח בין החכמים ורבי אליעזר, ויכוח חריף, והם הקיפו אותו, הם ענו לו הרבה הלכות, כמו סביבו סביבו, עוד ועוד ועוד הוכחות נגדו, כמו תנור, כמו נחש, שזה טבעו שהוא גם כורך עצמו סביב הטרף שלו. ותניה, אותו היום הביאו כל תרות שתיר רבי אליעזר ושרפום לפניו. כל מה שנעשה בתנור כזה שהוא תיהר, הם והם היו בסברה שזה תמי, אז כל המזון שנעשה בתנורים כאלו, הם תימו אותם, את כל המזון, ושרפו לפניו, ולבסוף בירחו לשון נידוי, והם נידו את רבי אליעזר על כך שהוא חלק עליהם יתר על המידה. רש"י כותב, וברכו לפי שהרבה מאוד לחלוק בדבר זה, כנאמין מאוד מציע, והרי הוא היה דעת יחיד, והתחושה הייתה שהוא התווכח יותר מדי נגדם, נגד הרוב. אז שוב, יש פה מקור שההתחלה שלו זה חתכו חוליות, זה משנה, אז למה רבי אלעזר לא הזכיר את המקור הזה כדוגמה של נידוי בגלל זלזול בכבוד חכמים? הגמרא עונה, אפילו אחי, נידוי ומתניתין לא תנן. זה שנידו אותו זה חלק מברייתא, ואנחנו סימנו את הגמרא בהתאם, ששואה מעל זה כתבנו ותניה, וגם כתבנו מעל זה המשך זה מברייתא, ורק כאן כתוב ברכו נידוי, אבל במקור של המשנה חתכו חוליות לא מוזכר שנידו אותו. שואלת הגמרא, אלא ב-24 מקומות איך המשכחת לה? אז איפה כל המשניות האלו? איפה? וברור שרבי אלעזר ידע את המשניות, והוא מצא סך הכל שלוש משניות. תשובה. רבי יהושע בן לוי מדמה מילתא למילתא. רש"י כותב, מדמה מילתא למילתא, כל מקום שראה במנעיל שנחלק היחיד על הרבים מחלוקת גדולה, או אחד מן החכמים שמדבר קשה כנגד גדול הימנו, אומר ראוי היה כאן נידוי. אז רבי יהושע בן לוי מצא עוד הרבה משניות שהתופעות האלו נמצאים בהם. ורב אלעזר, ממשיכה הגמרא, לא מדמה מילתא, הוא רצה למצוא באופן מפורש נידוי במשנה, ומצא רק שלושה מקומות. אז הוא לא מדמה מילתא למילתא. אם רואים בצד הגמרא, בצד שמאל של טקסט הגמרא, כוכב, זה בא לכוון עם הכוכב למעלה, רק לקשר את השורה הזאת עם רב אלעזר שהוזכר למעלה. נושאי המיטה וחילופיהן. תנו רבנן, במשנה מובא פטור קריאת שמע לאלו שנושאים את המיטה וכאלו שימשיכו לשאת אותה. תנו רבנן, אין מוצאים את המת סמוך לקריאת שמע, ולא מוצאים את המת לקובו סמוך לקריאת שמע. רש"י כותב למטה, סמוך לקריאת שמע, לפי שמתבטלים מן הקריאה, כי ככה הם יתחילו לעסוק בקבורה ויעבור זמן קריאת שמע. המקור ממשיך, ואם התחילו אין מפסיקים. שואת אומר, איני והרב יוסף אחפקו סמוך לקריאת שמע, אצלו שהוא נפטר הוציא אותו סמוך לזמן קריאת שמע. הגמונה, אדם חשוב שאני, כשמגיע לאדם גדול בתורה, אז כבר לא חוששים בכך שזה סמוך לזמן קריאת שמע. שלפני המיטה ושלאחר המיטה. תנו רבנן, זה מוזכר במשנה, אלו שעוד לא נשאו את המיטה ואלו שנשאו, והמשנה אז אמרה חילוק בין שני אלו. תנו רבנן, העוסקים בהספד. אולי לפני שנתקדם רק נשים לב לנושא שנמצא בצד הגמרא, קריאת שמע ותפילה בזמן ההספד לפני קבורת המת. אז יש כאן מקור תנאי כפי שרואים אותו במסגרת, העוסקים בהספד בזמן שהמת מוטל לפניהם, נשמתים אחד אחד וקוראים. זה לא מן הרוי שכל הציבור יעצור את ההספד, אז כל אחד ידאג לעצמו, והם נשמתים אחד אחד וקוראים. אין המת מוטל לפניהם, אם המת למשל מונח בבית אחר ושומעים הספד במקום זה בזמן שאין המת מוטל בפניהם, הם יושבים וקוראים, והוא האבל יושב ודומם. הרי הוא במצב עכשיו לפני הקבועה, הוא פטור מן המצוות כפי שלמדנו בתחילת הפרק. הם עומדים ומתפללים, והוא עומד ומצדיק עליו את הדין, ואומר, ריבון העולמים, הרבה חטאתי לפניך ולא נפרעת ממני, אחד מיני אלף ירצון מלפניך השם אלוקינו, שתגדור פרצותינו ופרצות כל עמך בית ישראל ברחמים. זה נקרא להצדיק עליו את הדין. אמר אביי מפקפק בנוסח שקראנו עכשיו. הוא אומר, לא מביי לי לאיניש למי מרחי, שאין על אדם לומר ולא נפרעת ממני, כביכול מזמין על עצמו יותר פוענות. אמר רבי שמעון בן לקיש וכן תנא משמי דרבי יוסי, לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן. כמו זה שאמר שאתה עוד לא נפרעת ממני, זה מין פתיחה לשטן, הזמנה לעוד בעיות. ואמר רבי יוסף, מה יקרא, מה הפסוק שאומר את זה, שמלמד לנו את זה, שנאמר, כמעט כסדום היינו. מה יהד אלוהו נביא? שמעו דבר השם כציני סדום. הם קראו לעצמם סדום, אז הנביא עונה להם, טוב, אז אתם באמת נחשבים כקציני סדום, ואנחנו יודעים מה הייתה גורלה של סדום. קבעו את המת וחזרו וכו'. הם יכולים להתחיל ולגמור את כולה אין, אבל פרק או פסוק אחד לא. מהמשנה היה משמע שאם יש מספיק זמן אחרי הקבוע עד שהם מגיעים לאבלים להתחיל ולגמור את הכל, את כל הקריאת שמע, בסדר, אבל רק להתחיל ולא לגמור, אז אין טעם בכך. אז אנחנו שואלים ורמינו, קבעו את המת וחזרו, אם יכולים להתחיל ולגמור אפילו פרק אחד או פסוק אחד, אז גם זה כדאי לומר. אז הגמונה הכינה מכמה המשנה שלנו לא כמו שדייקנו מה איך יש להבין את המשנה, כמו זה מה שקראנו עכשיו. אם יכולים להתחיל ולגמור אפילו פרק אחד או אפילו פסוק אחד עד שלא יגיעו לשורה, שהשורה המקום שנמצא האבלים, יתחילו. ואם לאו, אם זה כל כך קרוב אחרי הקבורה, האבלים עומדים ממש צמוד לאותו מקום, אז לא יתחילו. אבל אין ציפייה או דין כזה שרק אם גומרים, אם יש אפשרות לגמור את הכל, רק אז אומרים את הקריאת שמע. לא כן, אלא אפילו אם אפשר מהקבורה חזרה לאותו מקום שהאבלים עומדים, יש מספיק זמן לומר פסוק אחד מקריאת שמע, גם זה כדאי. אנחנו ממשיכים בעמוד ב', העומדים בשורה וכולי. תנו רבנן, שורה הרואה פנימה פתועה. אנחנו כעת מדברים על הציבור שבאו לנחם את האבל אחרי הקבורה, והם עומדים שורות שורות סביב האבלים. אז שורה רואה פנימה פתועה, ושאינה רואה פנימה חייבת. עכשיו, מה הכוונה לשורה הרואה פנימה? זה כנראה זה לא השורה הפנימית, אחרת זה היה כתוב שורה הפנימית פטורים, אבל זה כתוב פה שורה רואה פנימה. רש"י למעלה אומר רואה פנימה את חלל ההיקף אחורי שורה פנימית, והאבל יושב שם. זה שורה שנייה שמאחורי השורה הפנימית, גם הם פטורים. רבי יהודה אומר, כמו המשיח השורה השלישי, רבי יהודה אומר, הבאים מחמת האבל פטורים, מחמת עצמן חייבים. מי שבא מחמת עצמם, רש"י אומר, ולא מחמת כבוד, אלא שלא באו לנחם, אלא לראות את המאורע, אז למרות שהם רואים את השואה הפנימית והאבלים, זה לא סיבה לפטור מקריאת שמע, רק אם באו כדי לנחם. אמר רב יהודה אמר רב, המוצא כליים בבגדו פושטן אפילו בשוק. כליים, אנחנו מכירים את זה כשעטנז, תרובת צמר ופשטן, אז הרי זה אסור לבוש כליים, לבוש שעטנז, ומי שמגלה שבגליו עם שעטנז הוא חייב לפשוט אותם אפילו בשוק. מה איתה, מה? הרי יש כאן, זה כרוך בביזיון גדול לאותו אדם שיהיה ארום עכשיו. מה איתה, מה? אז למה יש כזה הקפדה? אין חוכמה ואין תבונה ואין עיצה לנגד השם. כל מקום שיש חילול השם, אין חולקים כבוד לרב. ולבישת כליים זה מוגדר כחילול השם. אז אם השאלה היא על זה כבוד האדם מול חילול השם, אז הצורך למנע מחילול השם גובר. על זה הגמרא מעלה כמה וכמה קושיות, ובצד תחת הכותרת נושא אנחנו רשמנו, זה ממשיך עד חף עמוד א', כל מקום שיש חילול השם אין חוקים כבוד לרב. במבנה רשמנו, הבלטנו פה משולש עם פס כפול, קושיות על כלל הנעל. אנחנו נביא מקורות, כמה וכמה מקורות לאורך העמוד. אפשר לראות שגם סימנו עם מספרים קצת ימין של טקסט הגמרא, מספרים בעיגונים. עד סוף העמוד אנחנו נגיע לחמש חמש קושיות על הכלל הנ"ל, שרואים שאנחנו כן לוקחים בחשבון את כבוד, מה שנקרא כבוד הבריות, למרות שזה כרוך באיזושהי עבירה. בפס הכפול תשימו לב שזה מבליט את הביטוי המאי, כאילו למה הדבר שמופיע באותם מקורות, למה שיהיה מותר, למה, ואז למה לא נאמר כמו שאמרנו עכשיו, אין חוכמה ואין תבונה לנגן השם. זה אותו סימון, הפס הכפול יופיע כל פעם אחרי המקור שמובא כקושיה על מה שנאמר עכשיו. אז אנחנו נמשיך בגמרא. מי טבעי קבעו את המת וחזרו, ולפניהם שני דרכים, אחת תורה ואחת טמאה. כאן אנחנו מדברים על כהן שהיה נמצא בציבור המלווים וציבור המנחמים, גמרו לקבור איזשהו מת וחזרו מהקבורה, ויש שני דרכים, אחת תורה ואחת טמאה. הכוונה, יש מתחת למסלול, לדרך הזה, קבור מת. בא בתורה, אם האביל הוא הולך על המסלול הטהור, באים עמו בתורה. כל הציבור, כולל הכהן, הוא הולך עמם. בא בתמאה, אם האביל הולך על הדרך שהיא תמאה, באים עמו בתמאה משום כבודו. כולם מלווים את האביל על הדרך התמאה, כולל הכהן, בגלל כבוד האביל, לכבד אותו. עמי, איך מותר לכהן להתאמה? למה אין חוכמה ואין תבונה לנגד השם? הרי אמרנו שמבטרים על שיקולי כבוד אם זה כרוך בעשיית עבירה, והרי כהן מצווה לשמור על טהרתו. הגמונה, תרגמה רבי אבא הסביר את המקור הזה שאמר בא בתמיה בבית הפרס דרבנן. זה מצב של תומה דרבנן, זה שדה, המסלול הזה עובר בשדה שפעם היה שם קבר, אבל השדה נחרש. ויש פה בסוגריים, יש הסבר לנושא בית הפרס או התייחסות, אבל זה מאמר צדדי, ולכן סימנו את זה בסוגריים כדי שאפשר לדלג על זה, ורואים מיד אחר כך המשך בקושיות שלנו. אז אחרי שאמרנו את זה נקרא את הגמרא. דאמר רב יהודה משמעו, יש כאן שתי הלכות הקשורות לנושא של בית הפרס. מנפח אדם בית הפרס והולך. דאמר רב יהודה בר אשי משמי דרב, בית הפרס שנידש טהור. ההלכה הראשונה הוא קשור למי שצריך לעשות קורבן, והוא צריך לעבור, אין לו אפשרות אחרת חוץ מלעבור מקום כזה שפעם היה קבר וחרשו את המקום. ורשי פה כותב ומסביר, מנפח אדם לפניו, שאם היה שם עצם יורנו, בגלל שהוא מנפח, הוא עושה אוויר כדי להזיז את האפר שבפניו, אז הוא יגלה אם יש שם עצמות. דאי דאורייתא הוא, אם בית הפרס או היה מקום של טומאה דאורייתא, לא הבינה מזרזינה בכולי למסמך הנפיחה, לא היינו סומכים על בדיקה כזאת של נפיחת רוח בפני אותו הולך לגלות מה נמצא ברצפה. ואך בדיקה לא עושה פסח השטרי, וסך הכל נכון שנותנים כולה כזאת לבדיקה על ידי נפיחת רוח, זה נאמר סך הכל למי שחייב להגיע לבית המקדש ולעבור במקום כזה לעשות קורבן פסח, ולא לאוכלי תרומה, כי נאמין בחומר בקודש, כמו שמוכח מסכת חגיגה, שלמרות שמדובר פה בדין דרבנן, לא מקילים אלא לעושי פסח, ולא למי לכהן שרוצה לאכול בתרומה. שגם על תומה צריכים לשמור על, על תהרה. ואמר הדין השני, אמר וידע בראשי משמר בית הפרס שנידש טהור, כוונה שזה מקום שדשו בו ברגליים, זה לא רק, לא רק שהקבר נחרש והתפזר העצמות בכל מיני כיוונים, אלא גם נידש על ידי רבים, ולכן לא נשאר שם עצם בגודל שעורה שיכול לטמא אדם. שוב, הדינים האלו מובאים בהרחבה במקומות אחרים, רק מה שחשוב לנו מבחינת מבנה זה תשובת רבי אבא שמדובר פה בסך הכל מצב של תומה דרבנן, ולכן הרבנן הם אמרו שמבטרים על הדין שלהם של תומה דרבנן אם יש כאן שיקול של כבוד, אבל זה לא מהווה קושיה על הכלל שנאמר שאם יש שיקול של כבוד הבריות מול עבירה מן התורה כמו לבישת כליים, אז אדם צריך להתפשר על כבודו, להוריד את בגדיו, כי אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד השם. נמשיך בגמרא, תשמע, שוב, רק להזכיר, זה עוד קושיה על הכלל הנ"ל, שכאן כן נראה שמבטרים או עוברים על, על איזושהי מצווה דאורייתא בגלל נושא של כבוד. דאמר רב אלעזר בר צדוק, הוא היה כהן, חשוב לציין את זה כי זה גם מקור שקשור לענייני טומאה וטהרה. מדלגים היינו על גבי ארונות של מתים לקראת מלכי ישראל, ולא לקראת מלכי ישראל בלבד אמרו, אלא אפילו לקראת מלכי אקום. מדלגים, הכוונה שהם קפצו מארון, ארון של מת, קפצו על ארונות, מארון לארון, כדי להגיע במהירות לראות מלך. והדין הזה, לראות מלך, זה לא מוגבל למלכי ישראל, אלא גם לראות מלך אקום, מלך עובד עבוד הזרה, שאם יזכה יבחין בין מלכי ישראל למלכי אקום. יש חשיבות בעיני חזל לראות את הכבוד שחולקים למלכים, כי אם אדם יזכה לעתיד לבוא לראות מלכות השם, מלכות, מלכותו של המשיח, הוא יראה כמה יותר גדול הכבוד הזה מהכבוד שאנחנו בעולם הזה מחשיבים ככבוד גדול. על זה אפשר לומר בתור דוגמה או משל שקשה להעריך את האור עד שרואים, עד שחווים חושך. טוב, אז מה רואים פה? רואים כהן שהוא מתמא את עצמו, הרי לדלג על, לקפוץ על אורונות של מתים זה כרוך בתומה, ובכל זאת כדי לראות כבוד מלאכים, זה נושא של כבוד בריות, רש"י כותב לקראת מלכי ישראל, הרי לכבוד הבריות עוברים על נפש לא יתאמה, דרבי אלעזר ברצות כהן אבי קדם מן הבכורות. אז כדי לכבד את המלאכים כן נטמאים. שואל הגמרא, למה מותר לטמאות? למה אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד השם? הגמרא עונה תשובה, זה לוקח כמה שורות, רואים את הסימון עם תשובה ארוכה, מצד ימין הגמרא הטף עם עיגול עם פס מקווקף שיורד. הגמרא עונה כדרבה, אפשר להבין את המקור הזה על פי דינים של רבה בקשר לתומת מת, לתומת אוהל. דאמר רבה, דבר תורה אוהל כל שיש בו חלל טפח חוצץ בפני הטומאה, ושאין בו חלל טפח אינו חוצץ בפני הטומאה. ורוב ארונות יש בהן חלל טפח, וגזרו על שיש בהן משום שאין בהם, ומשום כבוד מלאכים לא גזרו בהו רבנן. במילים אחרות, מדאורייתא אין פה חשש טומאה, כי הארון בנוי בגודל כזה שיש חלל טפח מעל הגופה. והדין אומר שאם יש חלל טפח, הטומאה נעצר בתוך הארון ולא בוקעת ועולה מעליו. ולכן מדורייתא, מאחר שרוב ארונות הם בנויות בצורה כזאת, אז אין בעיה של טומאה, כי הטומאה נעצרת בתוך הארון. נכון שבאופן כללי בכל זאת לא מדלגים, לא קופצים על ארונות, לא ניתן לכהנים לקפוץ מארון לארון סתם ככה, כי גזרו, הרבן גזרו על אפילו אלו שיש בהם, משום המיעוט שאין בהם חלל טפח, ואז באמת יהיה בעיה של טומאה בוקעת ועולה. אבל מאחר שרוב הם בנויות עם חלל טפח, ומדורייתא הולכים אחר הרוב, מדורייתא אין בעיה של טומאה בגלל שיש לנו את הרוב הזה, אז הטילו את הגזרה שלהם, את הדין דרבנן שלהם, אם זה עניין לכבד מלאכים. שוב פעם, אין כאן עבירה ברובד דאורייתא בכלל, ולכן זה לא קושה על מה ש רב יהודה אמר בתחילת הקטע, בתחילת הסוגיה, בעניין לבישת כליים, שזה כן עבירה דאורייתא. תשמע, עוד ניסיון להקשות. גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה. טוב, אז כאן רואים שחור לבן, שכבוד הבריות הוא שיקול יותר חזק, ובכך דוחים גם נושא של עבירה. רשי כותב, את לא תעשה, כעסה כדאיתך, כל לא תעשה כמה. עכשיו חושבים שכבוד הבריאות דוחה כל לא תעשה שבתורה. שואל את אומה, ועמי, למה אין חוכמה ואין תבונה ואין יצא לנגד השם? וכנראה שבכל זאת חוששים לכבוד הבריאות, קושיה על רב ידם הרב, כמו העונה, תרגמה רב בר שווה, כמי דרב כהנה, בלאו דלא תסור. זה לא מה שחשבנו, כל לא תעשה שבתורה, מדובר עליו שלא תסור, ככל אשר ירוחה לא תסור, ימין ושמאל, כל מה שהרבנים פוסקים צריכים לשמוע לדבריהם, לא תסור, לא לסתות מפסקיהם. אחיקו עלי צוחקו עליו, אלו ששמעו את תשובת רב בר שווה, צוחקו, לאו דלא תסור דאורייתא היא. זה שוב, מה הרווחת בתשובה שלך, הרי זה פסוק בתורה, לא תסור. עכשיו הרש"י מסביר עיקר ההסבר, אחיקו עלי, אין הוא סבור, אלו ששמעו את תשובת רב בר שווה חשבו דאפילו אמרו לו דבר תורה, שאפילו אם החכמים פוסקים איזושהי דין דורייתא, והוא עומד בפני הכבוד, ואותו פסק יהיה, ובקיום הפסק יהיה בעיה של כבוד הבריות, יעבור עליו, והי נמי דורייתא הוא. שהם חשבו שמה שרב בר שווה בא לומר, זה המקור שגדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה, שאפילו אם רב יפסוק דין דאורייתא לא לשמוע, יעבור על הפסק הזה, בגלל שזה מזרזר בכבוד הבריות. אז הם אמרו, אז מה התשובה שלך לא שווה, כי בסופו של דבר אדם עובר על דאורייתא בגלל השיקול של כבוד הבריות. אז אמר רב כהנא, גבר רבא אמר מילתא, לא תחיקו עלי. רב כהנא בא להגנת רב בר שווה ואומר, תשמעו, אל תצחקו על התשובה שלו, הוא הרי אדם גדול, אז יש משהו במה שהוא אמר. מה הוא אמר? כל מילי דרבנן אסמיכינו עליו דלא תסור, ומשום כבודו שרו רבנן. רב בר שבא בתשובה של דלא תסור לא מתכוון למצב שרב פוסק שצריכים לקיים איזו מצווה דורייתא, ובשיקוש של כבוד הבריות אפשר לעבור על הפסק הזה. לא נכון. סך הכל רב בשבא אמר שאם יש איזושהי דין דרבנן, וכל דין דרבנן הוא נסמך, כאילו אדם יכול לשאול מאיפה יש כוח לחכמים ליצור דינים דרבנן, אז אפשר לסמוך על הפסוק ככל השיעור, מה שהחכמים פוסקים צריכים לשמוע להם, וכאן מה שהם פוסקים ברובד דינים דרבנן. עכשיו אם יש איזושהי פסק של הלכה כזאת שהיא מדרבנן, ובניגוד יש בעיה של כבוד הבריות, אז אפשר לעבור על הפסק הזה של הדין דרבנן. ולזה התכוון רב בר שבא שאומר לאו דלא תסור, אבל לא כמו שהם חשבו שכל מקום שרב פוסק דין דאורייתא אפשר לעבור בגלל שיקול של כבוד הבריות, כי זה אינו. תשמע, פה אנחנו מביאים מקור שמתייחס להלכה של השבת אבידה. יש מצווה שאם אדם עובר בדרך ורואה אבידה, אז הוא צריך להחזיר את זה לבעליו. יש מצבים עיסוק באותו אבידה זה יהיה זלזול או ביזיון לאותו אדם. הפסוק עצמו אומר בדברים פרק כ"ב פסוק א', לא תראה את שור אחיך או את שאו נידחים ותלמת מהם, השב תשיבם לאחיך. כשקוראים את הפסוק בפשטות, יש איסור להתעלם מאבידות, וצריכים לעסוק בהשבתם. הדוגמה שבתורה זה שור אחיך. עכשיו תתארו לעצמכם רב חשוב, אדם גדול, שמושך בחבל עם שור מאחוריו וברחבי העיר. זה לא מכובד. אז המקור הזה אומרת, המקור הזה אומר והתעלמת מהם, למרות שבפשט הפסוק זה חלק מהלב שלא לא תהיה במצב שאתה מתעלם, אבל אם לוקחים את המילים האלו בנפרד אפשר ללמוד דין אחר. והתעלמת מהם, פעמים שאתה מתעלם מהם ופעמים שאין אתה מתעלם מהם. הקצה, אם היה כהן והיא בבית הכבוד, היא זה האבידה, נמצא בבית הכבוד, או היה זקן, כוונה תלמיד חכם, ואינה לפי כבודו, כאילו לעסוק באותו אבידה, או שהייתה מלאכתו מרובה משל חברו, או שווי הזמן ביטול מלאכה שאותו ששמצאת אבידה, יעלה על שווי הדבר שנאבד, וכך נאמר ותלמת. לכן התורה לפי הדרשה הזאת נותנת אפשרות באמת להתעלם. עכשיו בין היתר מצוטט פה, מוזכר פה, שזה לא לפי כבודו. המאי, למה נותנים לו אפשרות לעבור על השבת אבידה בגלל שיקול של כבוד? למה אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד השם? הרי יש מצווה פה לקיים, אז מה אם יש שיקול של כבוד? לפי מה שרבידה מראה בתחילת הסוגיה, לא צריכים לקחת בחשבון את הכבוד. הגמרא עונה, שאני הטעם תכתיב ותלמת מהם. אי אפשר להקשות מהמקור, זה הרי פסוק עצמו אומרת שאתה יכול להתעלם. זה לא שאתה עובר עבירה בזה שאתה דואג לכבוד הבריות. הפסוק אומר, תדאג לכבוד הבריות בנושא של השבת אבידה. שואלת הגמרא, ולגמר מינה, אז בואו נשתמש בזה כתקדים ונלמד מזה שכבוד הבריות באמת דוחה כל לא תעשה שבתורה, כולל לבישת כליים. הגמרא עונה, איסוה ממונה לא יופינן. איסוה תחום של שאינו קשור לממונות, איסור, קוראים לזה תחום של איסור והתר, כמו לבישת כליים, לבישת שנז. לא לומדים את הדינים הקשורים אליה מממונה, כמו השבת אבידה, שזה בתחום ממונות. תחומים שונים לא לומדים אחד מהשני, אז אפילו אם שאתה רוצה שזה יהיה תקדים, הוא לא יכול להיות תקדים לדינים של איסור והתר כמו שעטנז. תשמע, נביאים כאן מקור שגם קשור לנושא של כבוד הבריות בתחום התומעה, ואנחנו נלמד פה שאדם שהוא מוזהר לא לתמות למתים, אבל אם זה קשור למת מצווה, זה גופה שמוטלת ואין לה קוברים, אז אותו אדם שמוזהר לא לתמות יכול לתמות. המקור שמובא פה בגמרא הוא מובא יחסי בקיצור, מתייחס לפסוק בספר במדבר, פרשת נזיר, והפסוקים מופיעים בצד הגמרא כל במדבר פרק ו' פסוק ו' וז', כל ימי הזירו לשם, כתבנו את הפסוקים בצד, כל ימי הזירו לשם, על נפש מעט לא יבוא, לאביו ולאמו, לאחיו ולאחותו לא יתמה להם במותם, כי נזר אלוקיו על ראשו. אחרי שבפסוק ו' כתוב על נפש מת לא יבוא, שהנזיר מוזר לא לתמות למתים, מפורט קרובי משפחה בפסוק ז', לאביו, לאמו, לאחיו ולאחותו. למה צריכים את הפירוט הזה? כבר אמרת על נפש מת לא יבוא, זה כולל את כולם. אז אנחנו עם הרקע הזה חוזרים לגמרא, תשמע ולאחותו, מה התלמוד לומר? למה מזכירים אחותו? המקור הזה, כפי שאמרנו, הוא מובא כאן בקיצור, אבל זה אחרי שכבר דרשו למה נאמר אביו ואמו ואחיו, למה מוזכר כאן לאחותו, מה תלמוד לומר? ורש"י האמת מביא את הרקע לזה, וגם התוספות הוא מביא את כל הרקע לדרשה עד שמגיעים לאחותו, אבל בגמרא מובא כפי שאמרנו בקיצור. אז למה כתוב ולאחותו? מה תלמוד לומר? מה זה מלמד? אחרי שכבר מוזכר שלא יבוא על כל נפש מת, הרי שהיה הולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו, ושמע שמת לא מת, יכול יחזור ויתאמה? אדם שבדרך לשחוט קורבן הפסח, הוא צריך לשמור על טהרה. הוא שמע שנפטר לו קרוב משפחה. האם הוא יבטל עכשיו האם הוא יבוא לתמות לקרוב משפחה בלוויה שלו, והוא בכך יימנע ויעשר מהקבת הפסח בגלל התומה? אבל לא יתאמה. יכול כשם שאינו מתאמה להם, כך אינו מתאמה למת מצווה? תלמוד לומר, ולאחותו. לאחותו הוא די אינו מתאמה, אבל מתאמה הוא, ממשיכים בראש דף חף עמוד א', אבל מתאמה הוא למת מצווה. מהאיתור לשון בפסוק לומדים לדייק. לאחותו, לזאת, היא דוגמה של קרוב משפחה, הוא לא מתאמה, אבל למת מצווה הוא יכול לתאמה, למרות שבכך הוא לא יעשה את הקורבן פסח. עמי, למה מותר לו לתאמה למת מצווה? למה אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד השם? הרי הוא בכך יבטל את קורבן פסח, ולמה? בגלל כבוד הבריות, לטפל באותו גופה. אבל אמרנו שאין חוכמה ואין תבונה ואין עצה נגד השם. הגמונה שני התם, זה שונה מהמקרה של הלבישת שעטנז. תכתיב הוא לאחותו, הפסוק בסמכות הדרשה הזאת אומרת תתאמה למת מצווה. זה לא שאני עובר על עבירה, היא אומרת תתאמה למת מצווה. ושורד רמה ולגמר מינה, למה לא נלמד מזה שכבוד הבריות דוחה גם כלאיים?
הגמרא עונה, שב ואל תעשה שייני. מצבים שאתה עובר עבירות בשב ואל תעשה, למשל השבת עבידה, אתה פשוט אתה מתעלם מעבידה, אתה לא עושה כלום ביחס לעבידה, זה נקרא שב ואל תעשה. יש עוד דוגמאות לכך, לא תוקים השופר בשבת, למרות שיש מצווה לתקוע את השופר אם ראש השנה נופל בשבת, אומרים אל תתקע, שב ואל תעשה. זה שונה מהמקרה של לעקור דבר בידיים, כמו לבישת כליים. בזה שאתה לובש את השעניז, אתה עוקר בידיים את המצווה, וזה לא ניתן לעשות. אבל אם זה שבי אל תעשה, אפשר לעבור את העבירה באי עשיית העבירה בידיים. אנחנו נלמד רש"י, שורה שנייה, שבע אתה עשה שני, דברים רבים התירו לעקור דבר תורה מפני סייג ומפני כבוד הבריות, אחד אינו עוקר דבר במעשה ידיים אלא יושב במקומו, הוא דבר תורה נעקר מעליו, כגון תקיעת שופר ולולב בשבת וסדין בציצית ודקבתיו טובה ביבמות. יש דוגמאות ביטול מצוות בשב ואל תעשה, אבל מעקר בידיים לא, זה לא ניתן לעשות. והלובש כליים עוקרו במעשה ממש הוא לובשו. עכשיו יש כאן שאלה חמורה שרשי מעלה, הרי זה התשובה הזאת ששב ואל תעשה שני, זה בא בעקבות הקושיה של טומאת של טומאה ביחס למי שעלה היה הולך לעשות קורבן פסח. אבל כאן הוא באמת מטמא בידיים, הוא מטמא את עצמו למת מצווה, אז רואים שגם בעקירה ממש, עקירה בידיים, מבטלים דין תורה בגלל כבוד הנפטר. אז רש"י, אז איך זה מסתדר עם מה שמובא פה בגמרא? ותומעת גופי שהותרה לכהן ונזיר להתאמה לבית מצווה, דקם מעקיר בידיים בפני כבוד הבריות, דלאו שבי אל תעשהו, אז איך זה ניתר? היינו תאמה דלא גמרינן מיני. הסיבה שלא לומדים מהמקרה הזה של קבורת מת המצווה להתיר, למשל להתיר לבישת הכליים בגלל כבוד הבריות, דהתם לאו כבוד הבריות הוא דדחי, לא תעשה דידה, זה לא פשט שכבוד הבריות זה מה שדוחה את הדין תומעה, ומעיקרה כשנכתב לא תעשה דתומעה, לא על מצווה נכתב, כשם שלא נכתב על הקרובים, למשל כהן, הרי הוא מצווה לא לתמות למתים באופן כללי, קרוב משפחה כהן הדיוט יכול לתמות. זה שכהן הדיוט, להפוך כהן גדול, זה שכהן הדיוט נטמע לקרובי משפחה, זה לא נחשב שהוא עובר על דין תומה. הפשוט, לפי מה שרשי מסביר, דין תומה לא נאמר בהקשר הזה. אבל השבת עבידה ופסח לכל ישראל נאמר. ואצל כבוד הבריות ניתנו לדחות. על כן היינו על כוכח היינו דחייתם אינה בידיים אלא בישיבתו תדחה המצווה. בואו נחזור נקשיר את זה למה שאמרנו בגמרא. השבת עבידה כבר אמרנו שהוא מתעלם באי עשייה בגלל כבוד הבריאות, זה שבע תעשה, אפשר לדחות. הדוגמה של אדם שהיה הולך לעשות קורבן פסח, ויש כאן מת מצווה, איזו דבר הוא מבטל? הוא, בזה שהוא מתעסק במת מצווה, הוא מבטל עשיית הפסח. איך הוא מבטל את זה? באי עשיית הפסח. אז הוא לא, אז, אז, אז אי הסיר, הפסח מתפתל מאליו. אז זה מה שרשי פה אומר, על כוח החיינו דתחייתם אינה בידיים, אלא בישיבתו תדחי המצווה, המצווה. אבל כליים, במעשה ידיו ידחה, הוא לובש את הכליים, וכל דקה שהוא לובש את הכליים, הוא דוחה את הלא תעשה של לא תבשת נס. אז הזהיר באזרתו, כאן הוא חייב להתפשר בכבוד הבריות כדי לקיים את המצווה. עד כאן השיעור שלנו היום.